ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מחר נסב בערב מסביב לשולחן, וחלק גדול מאיתנו יאחל לעצמו להיות בן חורין. השנים האחרונות לימדו אותנו לא מעט על חירות, על חופש, על היכולת לבחור, ואם יש לנו כזו בכלל. ולפני שנתיים, כשמיליוני ישראלים עשו את ליל הסדר בזום, בסין כבר היו עם הרגל בחוץ. עכשיו, עם גל האומיקרון הנוכחי, אחרי שנתיים שבהם המדיניות הסינית הקשוחה אפשרה חיים כמעט נטולי קורונה, בשבועות האחרונים, לא פחות מ-26 מיליון תושבי שנחאי נמצאים בסגר נוקשה. אבל סגר, לא 500 מטר מהבית, לא פעילות ספורט יחידנית, לא כל הטריקים והשטיקים שרק ישראלים יודעים. סגר. אין יותר משלוחים, יש מחסור ממשי במזון, ויש לא מעט שאלות על המדיניות הסינית. שלום, אני גילי כהן, ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. רגע לפני חג הפסח, אנחנו רוצים לקפוץ, לטוס, לנצל את המדיניות הנוכחית בנתב"ג, ולדבר עם מי שנמצאים בשנחאי, תחת סגר, שהפך את העיר העשירה בסין לכזו שפשוט רעבה. איתנו יהיו אדי שפירה, הקונסול הכללי בשנחאי, וראש הנציגות הישראלית של משרד החוץ בעיר הסינית, אל עיניו, תושבת העיר ובעלת חברת הייעוץ והפיתוח העסקי וואי צ'יינה, אבל קודם נקבל קצת רקע בעזרת כתב תחום החוץ, יואב זהבי. שלום יואב.
שלום גילי.
מה קורה בסין עכשיו?
בסין עצמה הדברים יחסית בסדר, אבל בשנחאי ספציפית ובעוד כמה מוקדים יותר קטנים בשנחאי, יש קצת בעיות. זה מתחיל עם מדיניות אפס הדבקה, שכפי שאמרת בפתיח, בשנחאי אנחנו רואים אותה אולי בסיס שלה, המבחן הגדול ביותר של הסינים מאז התפרצות המגפה, כי אנחנו מדברים על עיר שחיים בה 25 מיליון בני אדם שסגורים בבית, חלקם יותר משלושה שבועות. זה טירוף כשחושבים על זה.
יואב, אתה יודע לומר לנו מה המספרים? עד כמה המצב בשנחאי כל כך גרוע?
גיל, צריך להבין, שנחאי זה כמעט פי שלושה מישראל, עיר מאוד גדולה וצפופה, ולמרות זאת, בחודש האחרון בערך, הותרו שם בסך הכל 200 אלף מקרים גם לפני הסגר. בעיניי זה לא מאוד דרמטי, בימים האחרונים כשבודקים את התושבים, מוצאים פחות או יותר כ-20 אלף נדבקים, ומתוכם בדרך כלל רק מאות הם מציגים איזה שהם סימפטומים. הרוב המוחלט מאומתים, אבל לא מציגים שום תסמינים. עכשיו, בשבועיים האחרונים אנחנו רואים הרבה מאוד תלונות על מחסור במזון, אנחנו רואים סרטונים ברשתות החברתיות בסין, של אנשים שיצאו להיבדק, אבל ניצלו את זה כדי לפרוץ למשל לסופרים, ולהביא מזון, כי הם טוענים שהרשויות לא דואגות להם מספיק. ויש עוד כמה דברים שהם באמת יוצאי דופן שקורים עכשיו בשנחאי. אחד הדברים האלה הוא למשל הפרדה של הורים מתינוקות שנדבקו בקורונה. עכשיו צריך להסביר גילי, בסין כל מי שנדבק בקורונה, גם אם הוא לא מציג סימפטומים, ורוב מוחלט של אנשים לא מציגים סימפטומים, הם נשלחים למתקני בידוד. עכשיו, אם למשל, את יש לך ילד קטן, אם הוא ידבק בקורונה חלילה בסין, אבל הוא בסדר גמור, הוא יופרד ממך.
הוא לא יוכל להישאר איתי בבית.
לא, הוא ילקח למתקן מיוחד ששם מחזיקים ילדים, וגם אם את תדבקי בקורונה, יחד עם בנך יפרידו אתכם, כי יש מתקנים לילדים ויש מתקנים למבוגרים.
בעצם הסינים רוצים לנסות להצליח, למגר את המגפה, שנתיים אחרי, בכלים שכבר אנחנו יודעים שלא ממש עובדים.
כלים נורא ישנים, מה זה מדיניות אפס הדבקה? אנחנו כבר לא מכירים את זה בכלל. בהתחלה זה באמת נראה היה שזה עובד באיזשהו מקום, לפחות באוסטרליה, לפחות בניו זילנד, לפחות בסין, אנחנו זוכרים את המדינות האלה שבאמת מצד אחד שיבחו אותם על היכולת שלהם למגר את המגפה, מצד שני הייתה ביקורת על פגיעה בחופש הפרט וכולי, בסין הדברים האלה פחות רלוונטיים, אבל היום צריך להגיד, סין היא המדינה היחידה בעולם שעדיין משתמשת במדיניות המאוד מאוד נוקשה הזאת, כלומר, סוגרת אנשים בבית, סוגרת כמעט את כל העסקים, לא נותנת לאנשים לצאת, ולא משחררת בעצם בשום צורה, בזמן שבמקומות אחרים אנחנו רואים חזרה כמעט מלאה לשגרה.
וזה מביא לתופעות כמו, תופעות שלא מכירים בסין, כן? אנשים שבוזזים או מנסים לבזוז, וזה אפילו מביא אולי לדבר הכי משמעותי שקורה כאן, אנשים שיוצאים נגד השלטון.
בימים הראשונים ראינו את זה בעיקר דרך האנשים שצועקים דרך החלונות. הם סגורים בבית.
כי אסור להם לצאת.
כן, זו הדרך של המחאה. אגב, זו לא הפעם הראשונה שראינו משהו כזה בסין. גם יצאו הרבה מאוד תיעודים של אנשים שנשלחו למתקני בידוד. וגם שם צעקו ושרו ומחו נגד השלטון והקושי שלהם לקבל אספקה של מזון וצרכים בסיסיים אחרים. בשנחאי אנחנו רואים את זה בצורה הרבה יותר משמעותית, כי חיים שם פשוט הרבה מאוד אנשים, ומדובר במבנים מאוד גדולים, וזעם פשוט עצום. אז שוב, בהתחלה אם זה עבד, אנחנו רואים בשבועות האחרונים החמרה מאוד גדולה, לפחות לפי מה שתושבים שם מספרים ברשתות החברתיות, מחסור במזון, הפרדה של הורים מילדים, ואפילו קושי לקבל טיפול בבית חולים. אני קראתי עדות של אדם שאבא שלו סובל מסרטן, ובאיזשהו שלב החריפו לו מאוד כאבי הבטן, כנראה זה קשור למחלה שממנה הוא סובל, והוא ביקש לקבל טיפול באחד מבתי החולים בשנחאי, אבל אמרו לו, חביבי, אנחנו לא יכולים לקבל אותך, כי אתה נמצא בשכונה שנמצאת תחת סגר. היום כבר כל העיר מצויה בסגר, לפני כשבועיים רק מחצית מהעיר הייתה בסגר. אגב, רק נגיד, יש איזשהו קשב מצד השלטונות לאותה מחאה, שזה גם אולי משהו טיפה יוצא דופן בהקשר הזה, ואת הסיפור הזה שדיברנו עליו קודם, של הפרדת הורים לילדים, ביטלו תחת הגבלות מאוד נוקשות. אמרו להורים, אוקיי, אתם יכולים ללכת עם הילדים שלכם לאותם מתקני בידוד, אבל צריך לחתום על איזשהו טופס מיוחד, שהם מבינים את ההשלכות הבריאותיות שיכולות להיות לדבר הזה, וצריך להגיד שלפני כשבוע וחצי, גם הרשויות בשנחאי שחררו איזושהי התנצלות. הם אמרו שהם מודים שהם לא נערכו כמו שצריך ולא הבינו את ההיקף, את הפוטנציאל של ההדבקה שיש בעיר.
ובשנחאי יש עוד קטע. שנחאי היא סוג של תל אביב של סין. יש בה לא מעט זרים שאולי פחות מוכנים לקבל את המנטליות הזו של שבו בבית, תישארו סגורים, נדבר איתכם בהמשך.
ראיתי לא מעט תיעודים של אנשים מהמערב שנמצאים בשנחאי, עובדים שם, למשל אזרחית אוקראינית, אגב, אחת שנמצאת שם עכשיו, ונשלחה למתקן בידוד.
There are no showers here, and we're not allowed to receive any parcels from the outside world, so we cannot order any food or anything.
והיא טענה שמנסים להתייחס אליהם כמו שצריך, אבל בפועל יש שם כאוס די גדול, הרבה מאוד אנשים מתלוננים על זה שאין בדיקות, שיש מחסור במזון, שאף אחד לא אומר להם מתי הם לעזאזל יוכלו לצאת משם, וזה גם עניין, כי אנשים סגורים בבית וסגורים במתקני בידוד, אבל אף אחד לא יודע מתי הסיפור הזה ייגמר, זה לא שאומרים להם עכשיו נכנסים שבועיים לסגר, לא, זה סגר עד הודעה חדשה, עד שהמקרים ירדו, המקרים בינתיים לא יורדים, אף אחד בעצם לא יודע מתי הסיפור הזה ייגמר, וכשאתה סיני ואתה לא שותף בקהילה הזאת הגדולה, או מציית לרשויות, כפי שאנחנו לפחות רגילים מסין, זה ודאי קשה הרבה יותר. ואגב, ציות לרשויות, אחרי שראינו את אותה מחאה דרך החלונות, יצאו כל מיני סרטונים ותיעודים של רחפנים, כן, זה מראה מאוד דיסטופי. רחפנים שקוראים לאנשים ואומרים להם, אתם צריכים לשלוט בתשוקה שלכם לחירות, שזו אמירה מדהימה בעיניי, שבעצם באיזשהו מקום מסמלת את כל המדיניות הסינית. אתם צריכים לשלוט בתשוקה שלכם לחירות למען הקהילה. שימו את הכלל מעל הפרט. זה המסר שמנסים להעביר הסינים לאזרחים שהם מוכים שם. אבל יש כאן עוד עניין, גילי. דיברנו על שנחאי. שנחאי היא המרכז הכלכלי של סין, וכאן יש אלמנט מאוד מאוד משמעותי בעיניי. השבוע אחת החברות שמייצרות אייפונים אמרה שהיא מפסיקה את הפעילות שלה, כי היא לא יכולה לפעול בתקופה הזאת שיש שם סגר והגבלות כל כך נוקשות, וגם מחסור בחלקים שהיא צריכה בגלל העסק הזה.
אז האדוות של הסגר הזה גם יימשכו בהמשך, ואולי גם ישפיעו עלינו, יואב זהבי. תודה רבה לך.
תודה רבה, גיל.
כדי להבין איך בדיוק מרגישים תושבי שנחאי הנצורים, התקשרנו ליעל עינב. היא מתגוררת בעיר בשנים האחרונות, ובעלת חברת הייעוץ והפיתוח העסקי וואי צ'יינה. שלום יעל.
שלום לך, גילי.
זה היום הכמה שלך בסגר?
אהה, את סופרת יחד איתי, אז אני ביום ה-28 לסגר, ועשיתי עד עכשיו לדעתי 26 או 27 בדיקות PCR.
כולן שליליות, אני מקווה.
ברור. אם היו משהו אחר מאשר שליליות, אז היו מובילים אותי אחר כבוד למתקן שארגנה הממשלה, באופן מאולתר, באצטדיונים, בבתי ספר גדולים, במרכזי קונגרסים, הכינו מעין בית חולים מאולתר, היום שמעתי שבונים 40 אלף מיטות, לשם מעבירים את כל מישהו, אפילו אם הוא אסימפטומטי, ורוב האלה החיוביים הם אסימפטומטיים, מועברים למקומות האלה. אף אחד פה לא חושש מהאומיקרון, חוששים שיקחו אותך למקומות האלה.
אבל אז אולי החשש המרכזי בשנחאי היה נפטר, נעלם בעבורך. היית מקבלת אוכל.
כן, זהו. הייתה לי שיחה פשוט הזויה עם אחת השכנות שלי. אנחנו לא אמורים בכלל לצאת, אבל זה במקרה היה תחת איזשהו מעטה של להביא משהו ולטייל עם הכלב, שעוד איכשהו אישרו לנו פה בקומפאונד, ואני פוגשת אותה ואני אומרת לה, זהו, אנחנו כנראה לא נצא מפה לעולם. היא אומרת לי, אני מקווה. היא אומרת לה, מה זאת אומרת את מקווה? היא אומרת לי, אני מקווה שלא נצא מפה, מה יש לנו לצאת מפה? הסגר הזה שומר עלינו, מה אנחנו צריכים? מה יש לנו לחפש בחוץ? במילא הכל סגור, אין מה לעשות בחוץ. ההפך, שומרים עלינו פה, יש לנו סגר. אז אמרתי לה, בסדר, את לא רוצה קצת לצאת? היא אמרה, לא, זה ממש לא טוב, טוב שעשו סגר, חבל שלא התחילו את הסגר הזה הרבה קודם, אנחנו סגורים ומוגנים פה. אמרתי לה, אוקיי. תגידי, את לא מפחדת שיקחו אותך למתקנים האלה? המתקנים האלה הפכו פה בקרב הישראלים לסדין אדום, ממש. קודם כל, בהתחלה היה גם את העניין הזה שמפרידים את הילדים, אז זה בכלל היה בלתי נתפס, אבל גם ללכת למתקן כזה שבו אתה עם 15,000 איש בתוך אולם אחד ענקי, אני לא יכולה אפילו לדמיין, זה רק את הרעשים שיש שם, ואור 24 שעות ביממה. ואז היא אומרת לי, ופה באמת היא שתלה אותי, היא אומרת לי, אני לא מבינה אותך, אין בזה שום בעיה, את לא צריכה לחפש אוכל, את שוכבת כל היום במיטה נחה, תקראי ספר, תשמעי מוזיקה, תעשי מה שאת רוצה, נותנים לך 3 ארוחות ביום, ארוחות מצוינות, מזינות, שמעתי שאפילו, היא אומרת לי, שמעתי שאפילו הצוות שם נורא נחמד, ואם יש לך איזשהו סימפטומים, אז מיד מטפלים בך, הכל טוב?
בית
עברה. היא סיפרה שאיזשהו, כן, היא סיפרה שאיזה חבר שלה, הלכה למטה, הלך והתנדב שם במקום הזה, כדי להיות בו. אמר, אם אני אדבק מצוין, אני רק גיהנה מלהיות שם. והאמת היא, תראי, רובם ככולם אסימפטומטיים. אז זה כמו איזה happening, אני יודע.
אבל בואי נדבר על החיים עצמם, מה שנקרא, על היום-יום של מי שעכשיו נמצא בשנחאי. עד כמה האוכל הוא מצרך מבוקש?
זה מאוד לא סימפטי. אני אמנם 28 יום, אבל שאר שנחאי, נניח שאר 26 מיליון איש, הם בערך לפחות 14 יום בסגר. עכשיו, תחשבי, 14 יום בסגר, ברור שאין לך את המצרכי מזון. המחשבה של הממשלה שהיא סוגרת 26 מיליון איש ותצליח לספק לכולם מזון, אגב, זאת הייתה הציפייה, בגלל ששנחאי כל כך משוכללת, בגלל שהמערכת שלה כל כך מתוחכמת ומודרנית ומתקדמת, ובגלל השליטה המרכזית, הייתה ציפייה שכן, זה יזרום כאן, המזון יגיע והתרופות יגיעו, אבל הלכה למעשה, הכל הלך והסתבך. קודם כל לא הצליחו להביא אוכל לבתים. עכשיו, אנחנו המערבים טיפה יותר קל לנו, כי אנחנו קודם כל ידועים כאוגרי מזון, אוקיי? יש לנו מזווה מלא במזון, ויש לנו מקרר מלא. הסינים פחות, הם מבשלים באותו זמן, במיוחד אם הם צעירים, והם רגילים גם להזמין מבחוץ את רוב האוכל. אז הרבה מאוד תושבים ממש הגיעו לזה שאין להם דבר וחצי דבר בבית.
הכלכלה השנחאית המתקדמת שהייתה רגילה לשלם על הכל בטלפון הסלולרי הפכה להיות מה?
כן, תשמעי, רמת הפינוק והקדמה פה בשנחאי צריך להיות פה כדי להבין את זה. אני, כל פעם שאני חוזרת לארץ, אני פשוט לא מוצאת את עצמי ברוב שאני לא יכולה לעשות את כל הדברים דרך הטלפון. יש כאן מערכת שליחים מטורפת, אתה באמת, אני מבשלת וחסר לי לימון, אני מבשלת ואני רוצה שום, אני מזמינה ותוך 8 דקות, פעם אחת, 10 דקות, ממש הגזים, התפשיל רתח כבר, מביאים לך את זה, וגם אם אתה רוצה מקרר לקנות, אין שום בעיה, אתה עושה את זה וזה נניח מקסימום שעתיים יגיע אליך הביתה. וכל זה נדם באחת. אחת הסיבות הייתה שהשליחים הפכו להיות אלה שמדביקים. אז ביטלו את כל השליחויות. אחר כך החליטו שהמשלוחים עצמם מדביקים, אז גם לא נתנו להכניס משלוחים מבחוץ.
כאילו לא חלפו שנתיים.
נכון, אבל מה שאת אומרת בעצם הוא נורא מעניין, כי בסך הכל היה לנו באמת לפני שנתיים את ווהאן, ששם זה היה באמת הסיפור הגדול, ועיר של 11 מיליון איש הייתה סגורה במשך יותר מחודש, אבל אחרי שזה נגמר, מי הייתי אומרת מרץ 2020, אנחנו חיים פה בלה-לה-לנד. אין לנו קורונה, ובמיוחד שנגחאי, אני חושבת שהיו 3 מקרים מאז. חיים כרגיל, כנסים ענקיים, תערוכות ענקיות, אירועים, מסעדות מפוצצות, כאילו לא היה פה לא גל שני ולא גל שלישי ולא כלום, פשוט לא היה שום דבר. על מקרה אסימפטומטי שעבר באיזה מקום, רדפו אחרי כולם, עשו בדיקות וסגרו לפעמים ערים שלמות נקודתית ופתרו את הבעיה. עכשיו, שנגחאי הייתה מפונקת מכולם, לא דווח עד היום על אף מקרה מוות. לא דופחו כאן חולים, היא נחשבה למאוד מאוד בטוחה, היא נחשבה למאוד מאוד מוגנת, אפילו מחירי הדירות עלו כאן בגלל ששנגחאי נחשבה לכל כך בטוחה, והנה כשהגיעו הלכה למעשה, בעצם די נכשלו. קודם כל, הרבה מאוד בתי חולים נסגרו, הם נסגרו בגלל מקרי הדבקה פנימיים. אם לא, אין בתי חולים, מה עושים כל החולים הכרוניים? מה עושים אלה שצריכים דיאליזה? מה עושים אלה שנחתכה להם האצבע? את יודעת, וכל זה לא היה לו מענה. מבחינת לוגיסטיקה וארגון, אני חושבת שבימים האחרונים נושא האוכל טיפה נרגע, חוץ מזה שהתחילו טיפה לפתוח, וכולם יודעים שהם יוצאים לזמן שאול. מותר להם להסתובב רק בשכונה, וגם בשכונה, ברגע שיהיה מקרה אחד, יסגרו את כולם חזרה. זה משהו שעוד יימשך הרבה זמן.
אני בטוחה שראית את ההתכתבות בוויצ'אט שהפכה להיות ויראלית של בניין שבו השכנים התבדחו שמקסימום אם לא יהיה להם אוכל הם יאכלו את השכן שלהם, שאז התחנן אל תאכלו אותי, זה בדיחה?
ברור שזה בדיחה לחלוטין.
כן,
אני
ברור.
חייבת להגיד לך, אנחנו הקהילה הישראלית פה מאוד 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 מאורגנת וחזקה. יש פה אנשים מדהימים שהקימו פה ממש ועד, והתארגנו לפי אזורים, ועוזרים אחד לשני, והיו הרבה מאוד דברים, וכמובן הקונסוליה, וכמובן השגרירה, כולם עוזרים פה, וכולם פה ביחד, ואנחנו מתכתבים ברמה של, את מתארת לעצמך איך נראה הוויצ'אט שלנו, כולם שם מוסרים דיווחים, ויש הרבה פעמים, היו כאלה שהיו רעבים, והיה צריך לדאוג להם, והיו כאלה שהיו מאוד לחוצים, והיה צריך לדאוג להם, ועוד הרבה דברים. דבר אחד חוזר כל הזמן, וזה שהקהילה הסינית מסביב עוזרת לזרים בצורה מרגשת. אני אתן לך דוגמה מאתמול, פגשה אותי גם אחת מהזה, ואמרתי לה, תקשיבי, אני משתגעת, אין לי חמאה, מחר לבת שלי יש יום הולדת, אני חייבת לעשות עוגה. יש לי מישהו פה חמאה, את חושבת שאני יכולה להשיג חמאה? בקיצור, לא עברה דקה, היא העבירה בוויצ'ט הקבוצתי של הקומפאונד, היא העבירה, חייבים לעזור לזרים, הם צריכים חמאה. מי מתגייס? בקיצור, כולם התחילו לחפש בכל מקום אפשרי, בסוף מצאו איזשהו מקום שאתה צריך להזמין 30 קילו חמאה, כדי לקבל את ההזמנה, הם הזמינו. ואף אחד מהם לא משתמש בחמאה. הם הזמינו 30 קילו חמאה כדי שאני אקבל את החמאה. עכשיו, סיפורים כאלה חוזרים בכל קומפאונד וקומפאונד. יש עזרה מטורפת מצד הסינים, באמת. הם מרגישים כאילו, תדע, המסכנים הזרים, הם לא כל כך יודעים, הם לא יודעים מאיפה להשיג את הדברים, אנחנו, יש לנו את הקשרים. זה אחד הדברים הכי יפים שקרו בסגר הזה, ושבאמת מרגש לראות את האחווה, את הקהילתיות הסינית, את התמיכה ההדדית, באמת מרשים.
אנחנו מדברות רגע לפני ליל הסדר, איך אתם תציינו אותו?
אנחנו שואלים אחד את השני איפה אתה בסגר, ולא איפה אתה בסדר, ו... אנחנו, מן הסתם, אנחנו נתארגן לעשות איזשהו סדר זום. בישראל חוו את זה, ויודעים בדיוק על מה מדובר, אז אנחנו נשאל איך עושים את זה, ונעשה את אותו דבר כאן.
טוב, נאחל לך שתצאי גם את להיות בת חורין מתישהו.
מתישהו, כן. תודה רבה, וחג שמח.
חג שמח. אז זה מה שמתארים התושבים עצמם שנמצאים סגורים בבתים שלהם, אבל איך מסתכלים על המצב הזה הנציגים של מדינת ישראל בשנגחאי? אילו פניות הם מקבלים מהישראלים שם, ואיך הם בכלל יכולים לסייע, ומה קורה עם המשפחות שלהם, שגם הן נצורות בשנחאי. על זה נדבר עם אדי שפירה, הקונסול הכללי בשנחאי. שלום אדי.
שלום לך ולמאזינים.
תתאר לי מנקודת המבט שלך, כראש הנציגות הישראלית בשנחאי. מה עובר אליכם בשבועות האחרונים?
זמנים לא פשוטים. היום הייתה לי גם הזכות לצאת החוצה ולראות את העיר. די מטריד מה שראיתי. אנחנו רגילים לעיר תוססת, מלאה, מלאת חיים, עמוסה מאוד, פקוקה, והיום ראיתי עיר די נטושה, נטולת חיים אפשר להגיד, לא נעים, מחזה לא נעים. אנחנו מחר סוגרים שבועיים, מאז שנכנסנו לסגר, אני חייב להגיד שיש שכונות בעיר שנמצאות בסגר הרבה יותר, כי הן היו כפופות לנהלים אחרים, ככה שיש אנשים בצד המזרחי של העיר שנמצאים כמעט חודש בסגר כמעט מוחלט, וב-13 ימים האחרונים אנחנו בסגר כללי כמעט תרמטי בכל העיר, לא נעים.
מה הישראלים שנמצאים בשנחאי כרגע, מה הם מבקשים מכם? בכמה אנשים מדובר?
מדובר על קהילה של כ-200 אנשים, אנחנו כמעט מכירים את כולם, קהילה ותיקה שנמצאים, רובם נמצאים פה לא מעט שנים. סך הכל לכולם שלום, אנחנו בקשר עם כולם, אנחנו בקשר כמעט יומיומי, בינתיים לא חסר שום דבר, אבל הם שואלים שאלות שמטרידות אותם לגבי יציאה אפשרית, לגבי בעיות בהספקת מזון, גישה לשירותים רפואיים, מה שמעניין את כל האזרחים שנמצאים כרגע בשנחאי. אני חייב להגיד שהמצב כרגע בשליטה, אנחנו לא מדברים על מצב חירום, מצב מאוד לא, לא נעים, אבל בסך הכל המצב תחת שליטה, ולכל הישראלים שלום.
ישראלים שרוצים לצאת את שנחאי כרגע, זה אפשרי בכלל, או שהגיע הזמן כבר לדבר על טיסות חילוץ?
לא, אנחנו לחלוטין לא שם, אי אפשר בכלל להשוות למצב שהיה לא מזמן שראינו באוקראינה, אנחנו לא במצב של טיסות חילוץ, אף מדינה לא מצילה טיסות חילוץ, יש פה טיסות בינלאומיות, לא בתדירות שאנחנו היינו רגילים, מדובר בעיר ענקית של 26 מיליון עם שני שדות תעופה בינלאומיים ענקיים עם מאות טיסות ביום, ואנחנו כרגע מדברים על עד 10 טיסות, 10 יעדים בערך, למקומות מרכזיים באירופה ובאסיה וגם לארצות הברית, אין שום בעיה. כמובן שיש קושי להגיע לשדה תעופה, יש עוד אי אלו קשיים שאנחנו כקונסוליה מנסים לסייע, למשל לצאת מהמתחם זה דורש אישור מיוחד מהנהלת הבניין, אז זה גם כנושא שאנחנו הקונסוליה מעורבת כדי לסייע בנושא הזה, וכמובן תיעוד, דרכונים, כל הדברים האלה הם בטיפול הקונסוליה, אנחנו משתדלים לסייע. בינתיים אנחנו לא נדרשנו לשום טיפול חירום, אני חושב שהמצב הזה יימשך גם בשבועות הקרובים, אנחנו רואים איזושהי התחלה של יציאה מהסגר, כך שאני מקווה שמצב הטיסות רק ישתפר.
קיבלתם פניות מישראלים שאומרים, אין לנו אוכל, אנחנו רעבים, כי אנחנו רואים עדויות של זה גם של זרים וגם של סינים.
אנחנו שומעים את זה בהחלט, אבל מישראלים אני לא שמעתי אף תלונה של מחסור באוכל, יש כאן בעיות בהספקה, כמובן, אנחנו מדברים על הספקה של מוצרי יסוד, כמובן יש קושי להגיע לכל המצרכים שהיינו רגילים לתרוך לפני שבועיים, כל מיני מוצרי חלב וכל מיני דברים שלא בתחום של מוצרי יסוד, אבל אין שום בעיה של הספקת אוכל בשכונות המרכזיות, ובוודאי לא לגבי הישראלים, ישנה כאן הספקה גם של השלטונות וגם מה שנקרא קבוצות רכישה של מתחמי מגורים, ויש עדיין גם אפשרויות של משלוחים, הזמנת משלוחים, כמובן, זה לא מה שהיינו רגילים לפני שבועיים, העיר הזאת היא מאוד מאוד מפותחת, עם אין ספור אפליקציות להספקת אוכל במשך 24 שעות, כמובן שזה לא המצב. ישנן לא מעט בעיות של זמינות, אבל לא מחסור, זה יכול להתעכב וזה יכול לא לקבל בדיוק את כל המוצרים שהזמנת, אבל אין בעיות של זמינות מזון בסיסי, אני מדבר על לחם ובשר ופירות וירקות ומים, ההספקה היא סדירה, כמובן שצריך להיות עם אצבע על הדופק, ואנחנו עורכים לכל מצב.
אני רוצה לשאול אותך על משהו שקרה דווקא עם העמיתים שלך, הדיפלומטים האמריקנים, שחלקם הוצאו, ובסין כמובן ראו בזה גם כאקט פוליטי. זה משהו שבכלל עלה על הפרק, או שהנציגות הישראלית בשנחאי והיא שם כדי להישאר?
לא, קודם כל אנחנו כאן כדי להישאר, וגם הנציגות האמריקאית נשארת, אנחנו בקשר כמובן עם כולם. מחלקת המדינה של ארצות הברית הוציאה שתי אזהרות מסע, אזהרת מסע ראשונה בשמיני לחודש, והשנייה לפני שלושה ימים. הראשונה מדברת על עזיבה וולונטרית של צוות לא חיוני, וההחלטה השנייה מדברת על הנחיה לעזוב לצוותים לא חיוניים. אוקיי, זה לחלוטין לא משקף מצב חירום, זה משקף איזושהי הערכה אמריקאית לגבי המצב בשנחאי שמחייב הוצאה של צוותים לא חיוניים.
אצלנו כל צוות השגרירות, גם הלא חיוני, נשאר בביתו
לא, כסגר? לא, המשפחות, אנחנו הוצאנו את המשפחות עם ילדים, ואנחנו נשארנו צוות חיוני שדרוש לטיפול הקונסולי, אבל את המשפחות עם הילדים אנחנו מוציאים, נשארה עוד משפחה אחת, היא תצא בתחילת שבוע הבא, אנחנו עדפנו להוציא אותם, אנשים יצאו לחופשות שתוכננו קודם, פשוט הקדמנו את, את החופשות בגלל המצב.
אנחנו רגע לפני חג הפסח, מה המשמעות של פסח בסיטואציה כזו בשנחאי, בעיניים שלך?
אז ממש לפני שהתחלנו לדבר, ממש לפני דקה, אני קיבלתי משלוח מבית חב"ד שמחמם את הלב, אנחנו סייענו לחב"ד לשחרר מחולה של מצות, וכל משפחה יהודית תקבל משלוח של דברים חיוניים לקיום ליל סדר. לצערי, בשנה הזאת, ליל סדר מקבל כאן משמעות אחרת, במיוחד בחג החירות. אנחנו מקווים שאנחנו נהיה לגמרי חופשיים, מיד, טוב, אולי אפילו תוך כדי החג, אולי מיד אחרי החג, אבל אנחנו כולנו ביחד שומרים על קשר בין כולם, כמובן מצות ויין כשר יגיעו לכל משפחה ישראלית, לכל משפחה יהודית, אנחנו מנסים לסייע ככל שאנחנו יכולים, אנחנו שומרים על קשר עם משפחות יותר חלשות מבחינה, גם מבחינה בריאותית אולי, ודואגים לכל הצרכים של הקהילה, אנחנו דבר בקהילה לא גדולה, היא כמובן ידעה ימים טובים יותר, אבל קהילה מאוד מאוד מגובשת, ואנחנו מנסים לסייע ככל שניתן אחד לשני. חלקם חושבים באמת להקדים את החופשות שלהם, לצאת מפה לארץ, אבל נכון לעכשיו, ככל שידוע לי, אנחנו לא יודעים על מצוקה של מי מהם, ואנחנו שמחים על כך. כמובן שאנחנו עוד נקיים סבב טלפונים, נאחל לכולם חג שמח, וכמובן שנהיה קשובים לצרכים של כל אחד מהישראלים שנמצאים כרגע בשנחאי.
אדי שפירה, חג שמח גם לך.
חג שמח לכולם, כל טוב.
האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר. צוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני שמעון דוקרקר ומשה מושקוביץ. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מי שמאזין לנו בספוטיפיי, זה הזמן לפנק אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני גילי כהן, נשתמע.